ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב, פרופסור אקשטיין.
ערב טוב.
ערב טוב, בזמן לא דיברנו.
אנחנו רוצים לשאול אותך, ראינו את דוח ועדת נגל לתקציב הביטחון, מכון אהרון בראשותך הציג המלצות הוועדה באוקטובר האחרון, ונראה שהרבה מההמלצות אומצו בדוח הסופי, אבל אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדוח הזה. לפי מה שאני מבין, זה תוספת של עשרות מיליארדים שקלים בשנה לתקציב הביטחון, שצריכים לבוא מאיזשהו מקור כלשהו. ואיך אתם רואים את זה? אנחנו כציבור העצמאים והעסקים דנו בזה מקודם בפתיח, אני ושלמה, אנחנו לא רואים מנועי צמיחה בתקציב, אנחנו לא רואים איזה משהו שבעצם יגדיל את היכולת של הגדלת ההכנסות המדינה, ואיפה זה עומד?
טוב, בואו נדגיש, ועדת נגל מעלה את תקציב הביטחון החל מ-2026,
נכון.
זאת אומרת, זה לא התקציב הבא.
נכון.
ובממוצע זה בערך אחוז תלג, שזה במונחים של היום כ-20 מיליארד שקל. אני אגיד, הם למעשה מפזרים יותר בשנים הראשונות ופחות בשנים לאחר מכן. כנראה שיש לזה סיבה ביטחונית או סיבה מדינית. אנחנו בתור כלכלנים אמרנו שנכון בערך אחוז תלג לפזר על פני כל ה-10 שנים בצורה שהיא פרופורציונלית לתוצר.
מאיפה מביאים את ה-20 מיליארד שקל האלה?
תראה, למעשה, כבר בתקציב 25 יש התאמה תקציבית של מיסים בסדר גודל שאם כל התקציב שעבר בממשלה יעבור בכנסת, זה סדר גודל של 30 מיליארד, שזה בערך 1.5% שתלג. בוא נגיד שהם לא יעבירו את הכל, למעשה יש בתוך תקציב המדינה אפשרות של כספים קואליציוניים ואחרים שיכולים לרדת, וגם עליות מיסים שבעבר לא שמו אותם בצורה מצומצמת. אחוז תלג במונחים תקציביים זה פיזיבילי, להתאים את המיסים, לגבות מיסים, להתאים מיסי הכנסה ככה שנשלם את זה בעצם כל שנה. צריך לזכור שבעצם, כשאני מדבר על אחוז תלג, זה אומר שהתקציב עולה מ-4.5 אחוז תלג ל-5.5,
כן.
אולי 5.7.
כן. צבי, רציתי לשאול לך שאלה, אם אתם מדברים פה על עסקים, עסקים קטנים ועסקים אחרים, אחד ההמלצות שלהם, שהיא בעצם אחרי, כפי שהיה אחרי האמברגו של צרפת, אחרי מלחמת ששת הימים, ישראל מחזירה חלק גדול מהתעשיות הביטחוניות הפנימה, אולי 6 מיליארד שקל בשנה. אנחנו נייצר, לא נהיה תלויים, הכל, מכשירים, ציוד, פצצות וכו' וכו'. השאלה אם זה אפשרי, ואפשרת שני, אז זה כן הביא לצמיחה מסוימת, הביקוש החדש. בזמנו, בזמנו הביאו את הלוי, עד הלוי, אני רוצה להיכנס להיסטוריה.
לא, 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 הם לא ממליצים להביא.
לא, לא, אני אומר שלא, לא עד שם אני הולך. אבל הם אומרים, ובפירוש, ובבחינה זאת בצדק, שאנחנו רוצים להחזיר חלק.
בגדול, רוב הגידול נעשה על ידי הסקטור הפרטי. חלק גדול מהגידול בתקציב הביטחון, בתעשיות הביטחוניות זה אלביט. אלביט זה חברה ציבורית, פרטית, שנסחרת.
רפאל.
היא לגייס כסף.
מספנות
ישראל. רפאל, לגייס כסף, תייצא. הגידול של המערכת הביטחונית,
ההזמנות,
כמו שאמרת, היא בעצם תגרום לעלייה בתוצר המקומי, והם לא ממליצים לסבסד אותה, שלא יהיה.
לא, לא סבסוד, רק ביקושים, ביקושים.
אבל אני עדיין, עדיין
אוקיי. התעשייה הצבאית, החלק הגדול של הייצור שלה בשנים רגילות מיוצא.
נכון.
זה מהווה קפסיטי שיכול להעלות את המלאים, יכול להעלות את יכולת הייצור, אם תהיה מלחמה ארוכה, כמו המלחמה הזו. זאת, כל עוד שזה לא מסבסד את התעשייה הזו, אין לזה עלות תקציבית, להפך, יש לזה תמיכה ביכולת של גידול התל"ג הישראלי.
אז אני אעבור אותך לשאלה המוניטרית, כי דיברנו על זה בפתיחה. הרי אתה אומר בעצמך שבעצם אחוז, אנחנו מוותרים. לא אחוז וחצי מהתמ"ג, אחוז. אני, וכשבארצות הברית הפחידו את הריבית, ושאר העולם הפחידו את הריבית, בכל העולם, אפילו בסין הפחידו את הריבית, למרות שהיא לא חשובה לענייננו. הרי, ואתה היית בבנק ישראל, והיה לנו הרבה שיחות בבנק ישראל שהיית בבנק ישראל. אני חושב שפעם ראשונה אחרי תקופה ארוכה, בנק ישראל שגע. אם אני מצמצם ואני מפחית את ההכנסה שמשקיע הבית בצורה דרסטית, לזוגות צעירים זה יכול להגיע לאפילו 18,000 שקל בשנה, עוד 3 שנים 30,000 שקל בשנה, אז אני לא יכול להפחית את הריבית ברבע אחוז, יכול, לדעתי.
הריבית, מדיניות הריבית, היעד המרכזי שלה זה הורדת האינפלציה. והאינפלציה לחזור לכיוון השני אחוז. התהליך האינפלציוני שקיים היום, שהוא קצת מעל 3%, הוא תולדה בין היתר של מגבלות על היצע, במיוחד מצד הבינוי, אבל גם מגבלות היצע שנובעות ממגבלות יבוא.
נכון.
זה לא שייך לסיפור הזה.
נכון.
זה לא, הריבית לא מושפעת בצורה ישירה מגידול מסוים בהוצאות הממשלה. ולכן הריבית תרד כשהאינפלציה תרד.
אלא, האינפלציה כרגע היא של הוצאות, היא לא של ביקושים.
אבל האינפלציה לא עולה בגלל הוצאות הממשלה. האינפלציה עולה היום בעיקר בגלל שלציבור יש הרבה כסף. חלק מהכסף זה כמובן התשלומים שהולכים לאזרחים, אבל בעיקר המשק עובד, המשק מתפקד.
מתח, נכון.
פרופסור אקשטיין, אתם הגשתם המלצות. האם ההמלצות האלה קיבלו ביטוי בכלל במדיניות הממשלה? אתם עושים כל שנה כנס מאוד גדול ומפרסמים את זה. מישהו מקשיב? מישהו באמת? כן?
קודם כל ועדת נגל הקשיבה.
כן.
אני לא אגיד שזה רק בא מאיתנו, אבל מספר דברים מרכזיים שאמרנו, הם הכניסו לדוח בצד הכלכלי. אחד, שיש חשיבות מאוד גדולה שהממשלה תנהל מדיניות תומכת צמיחה משנת 26 ומעלה. אנחנו הנחנו שאם ינהלו מדיניות תומכת תעסוקה, כלומר לתת תמריצים לתעסוקה של גברים חרדים, הם לא נכנסו לפרטים האלה, אבל זה מה שאנחנו אמרנו. תעסוקה וגם שמירה על ענף ההייטק יאפשרו למשק לצמוח ב3.5% לשנה, וזה כשלעצמו יביא יכולת של המשק להוריד את החוב תוצר. הם ממש מקבלים המלצה כזו בתוך הדוח שלהם, וזה בעצם הבסיס העיקרי למימון ההוצאה הנוספת על הביטחון. נוסף לכך, המלצנו, והם במידה מסוימת מקבלים את זה, שהתקציבים האזרחיים לא ירדו, במיוחד התקציבים האזרחיים שתומכים בעידוד הצמיחה. והם מדגישים את זה. אנחנו גם דיברנו על רמות שונות של...
כל זה בהנחה שיהיה תקציב מדינה. אנחנו נמצאים עכשיו ב-14 לינואר, כרגע עדיין לא היה דיון בוועדת צפים, מתפוצץ בעקבות העסקת החטופים. אנחנו לא רואים באופק אחד ה-31 למרץ הם מאשרים תקציב. כל זה באמת בהנחה שיש פה מישהו שבאמת רוצה ליישם את המדיניות שלך.
אני מסכים איתך. הממשלה הזו לא מתפקדת כל כך טוב. אנחנו ממליצים לממשלה איך להתנהל. אני חושב שהצורה שמנהלים היום את חוק ההסדרים ואת התקציב זה שערוריה. באמת, קשה להגיד על זה דברים יותר גרועים ממה שאתה אמרת, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, זאת שערוריה, זה כישלון, חבל, כי התקציב שעבר בממשלה
נכון.
הוא תקציב, בוא נגיד, אחראי. תקציב טוב.
הוא לא תקציב טוב, אבל לפחות היה ודאות כלכלית.
אני אוסיף.
רגע, אנחנו צריכים לזה. פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, המון תודה.
תודה רבה לך.
שבאמת נמשיך לשמוע ממך. תודה רבה.